כן? אמר לו רבא לרב פרם בפאפה, תאמר לנו דברים טובים ששמעת משמו של רב חיסדא בבית הכנסת, בענייני בית הכנסת. אמר לאחי, אמר רב חיסדא, מהי דכתיב אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב? אוהב השם שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. דהיינו, עדיף ללמוד הלכה מאשר ללכת לבית כנסת או לבית מדרש ולהתפלל שם. והיינו לחזק את הרעיון הזה שעדיף ללמוד הלכה מאשר ללכת לבית הכנסת, היינו דאמר רבי חייא בר אמי משמי דאולה, מיום שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. אז רואים שארבע אמות של הלכה בלבד, שזה לימוד ההלכה, זה העיקר. ואמר רביי, מרשע וגרסינה בגוביתה, היינו גורסים, גורסים זה לומדים תורה בתוך ביתנו, ומצלינה בבית כניסתה, אבל מתפללים בית הכנסת, היו לומדים בבית שלהם והיו יוצאים לבית הכנסת להתפלל כל פעם. כיוון דשמענה לאדם הרבי חייא בר אמי משמי דאולה, שמיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד, שמענו את מה שהוא אמר, אמרנו אם כן, לא נלך לבית הכנסת. לא אבי מצלינה, אלא איכא דגרסינה. זה בזבוז זמן ללכת לבית הכנסת להתפלל. אנחנו נתפלל במקום שאנחנו לומדים. דיינו בבית, לא בבית הכנסת. רבי עמי ורבי אסי, אף על גב דאבו להות לשר בכניסתה בטבריה, זאת אומרת, לא היו חסרים להם בתי כנסת בטבריה, היה להם הרבה. לא מסלו אלא בני עמודי, איך דאב וגרסי, דהיינו, הם היו מתפללים במקום שהם לומדים בבית, בין העמודים בבית, ולא היו הולכים לבית הכנסת. נסכם את הפשט בסוגיה כאן. הפשט הוא רוצה להגיד, עדיף ללמוד הלכה, עדיף ללמוד הלכה, מאשר ללכת לבית הכנסת ולהתפלל. זה הפשט כאן. הרב קוק זצ"ל בעין היה מאוד מעמיק בסוגיה הזאת, למה זה עדיף? צריך גם את זה וגם את זה לכאורה. צריך גם תפילה וגם תורה. בוא נקרא את הרב קוק. אבל לפני זה אני רוצה להגיד איזה דבר. תפילה היא נקראת חיי שעה, תורה נקראת חיי עולם. חיי שעה הכוונה היא זה דבר זמני, חיי עולם הכוונה היא זה דבר נצחי, עניין של נצח. תזכרו את מה שחז"ל אומרים, כן, כמדומני במסכת שבת, שם נאמר, עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, הכוונה למי שמפסיק מתורתו והולך ללמוד והולך להתפלל. עכשיו בוא נראה את איך הרב מעמיק בסוגיה הזאת. כן,
אבל אם לאדם לא היה צורך בתפילה, העולם היה יכול להסתדר בלי זה?
להסתדר בלי זה אי אפשר.
העולם היה מסתדר,
להתפתח בלי זה? אי אפשר, איך אפשר? כתוב במעשה בראשית, כתוב עד יעלה מן הארץ. אז אומרים, אילולי, למה בכלל יורדים גשמים ובאה כל הברכה? בגלל שאנשים מתפללים. הם לא מבינים מה זה תפילה. תפילה, והיא מורידה את הגשמים. אחרת לא היה יורדים גשמים, שום דבר. אילו היינו יודעים מה זה תפילה, אז היום היינו חוגגים סביב התפילה. אלא כאן, שהרב מדבר על התפילה, מדבר כאן, יש להבדיל בין הגלות ומה שלא בגלות. בית המקדש, צריך להבין, הוא היה בית תפילה. כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. זה היה מרכז התפילה. הכל היה מתנקד בבית המקדש. מכאן התפילה הייתה עולה לשמיים, וכתוצאה מזה היה עורד שפע לכל העולמות, נאמר ככה, באופן ציורי. העבודה, העבודה שבלב שלנו היום, היא לצערנו הרב עבודה פרטית, עבודה, בלי בית מקדש. העבודה הפרטית הזאת, שאתה מתפלל באופן פרטי, אפילו בבית הכנסת, אבל באופן פרטי, זה לעומת חיי עולם, לימוד התורה, זה השאלה שעומדת כאן על הפרק בסוגיה הזאת. הרי כתוב מיום שחרב בית המקדש, אין על ידי עלה כזאת ברוך הוא די אדמות של לפני זה היה בית המקדש. בית המקדש מקום תפילה, בית תפילה, אבל אין בית מקדש. יש כל אחד עם התפילות שלו. ועל נושא הזה מעמיק כאן, מרחיב מאוד הרב. בוא נראה את זה בתוך הכתובים. אז יש לכם את הדף. בא להורות לנו, רואים, שנדע אל נכון עיקר התכלית של עבודת השם שיוצאת מבתי כנסיות, זה התכלית היותר נשגבה בכל העבודה החלקית של שכל אחד מישראל עוסק בעבודת השם, אינה נגמרת בעבודה הפרטית של כל יחיד, כי חפץ השם מתברר בעולמו יוצא דווקא על ידי כלל ישראל. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. יש עבודת הפרט ועבודת הכלל. והרב רוצה להגיד שעבודת הפרט היא חשובה, אבל היא לא העיקר. זה שאתה עובד את אלוקים, יש כאן מישהו שעובד את אלוקים במקרה? אף אחד. יש עבודה, יש משרד העבודה, קורס מיוחד לעבודת אלוקים. לא, באמת, לומדים הרבה מקצועות. אינסטלטור, חשמלאי, זהו, ויש קורס מיוחד, קוראים לזה עבודת אלוקים. לא שמעתם על הדבר הזה? מישהו מעוניין להירשם לקורס הזה? זה עבודה לכל החיים, חבר'ה. זה לא עבודה שמפטרים אותך. אתה נכנס לעבודה הזאת, אתה כבר עובד את אלוקים כל החיים.
מה זה עולה?
מה זה עולה? אתה מקבל, אתה לא עולה. אתה בא למכון מאיר, לומד לעבוד את אלוקים, רגע אתה כבר ממשיך כאן לעבוד כל החיים. אבל בעבודת האלוקים יש מדרגות מדרגות, צריך להבין. יש אדם שעובד את אלוקים בשביל עצמו. הוא אומר, אני רוצה שיהיה לי טוב בחיים. אני רוצה להיות מאושר. אני. אם אין אני לי, מי לי? כאן טבעו של אדם קרוב אצל עצמו. בא הרב אומר, עבודת הפרט, כשאתה חושב רק על עצמך, היא לא כמו אותה עבודת הפרט, שאתה חושב גם על הכלל. ואתה אומר, אני עובד את אלוקים בשביל הכלל, לא רק בשביל עצמי. וכו שתי מדרגות, אם אין אני לי, מי לי? כשאני לעצמי, מה אני? אבל לא כל אחד מתרומם למדרגת שאני לעצמי, מה אני? והיא קיימת סכנה שאדם ילך לתפילה ויגיד, או, עכשיו יש לי תפילת מנחה או תפילת שחרית, לא משנה, אני אומר, אופ, אני עובד, אני ממלא את חובתי כחייל טוב בצבא האלוקים ותו לא, גמרתי את התפילה, עבודת הפרט, אני הולך לעבודת יומי, אני יודע למלאכתי וכו'. יש כאלה אנשים, נכון או לא? שכל התפילה שלהם וכל בית הכנסת שלהם זה רק בשביל לעבוד את אלוקים באופן פרטי. שהם סימנו וי, כמו שאומרים, שחרית, מנחה, ערבית, כל יום אתה מסמן וי על יד ה... וקיימתי, גם תפילין, נכון? מסמן עוד וי אחד. קיימתי וי, ואני עשיתי את חובתי המוטלת עליי ותוי לו. זה מדרגה בעבודת השם מאוד נמוכה. אנחנו לא באים לדפוק כרטיס, כמו שאומרים, ולסמן וי, כמו שאומרים. אנחנו עובדים את השם למען כלל ישראל, בלי ויים ובלי כרטיסים. עובדים לנצח. הורים לרומם את כל עם ישראל. זה מוזה ההבדל. כן, בבקשה. זה בשביל זה אתה לומד כאן. זה לוקח קצת זמן עד שאני חודר למהות שלה. כן, בבקשה.
הרב אמר גם את הכלל. עבודת הפרט וגם את הכלל.
אתה מתוך שאתה בונה את עצמך, שאלה למה אתה עושה את זה. למה זה חשוב מאוד. אם אתה אומר, אני בונה את עצמי רק בשביל עצמי, או אני אומר, בונה את עצמי בשביל שעם ישראל ייבנה, העולם ייבנה בשביל הכלל. המחשבה הזאת היא חשובה, היא לא הולכת לאיבוד. לכן זה חשוב מאוד להתרומם ממה שנקרא, מראש קטן לראש גדול. כי ראש קטן זה אדם קטן, הוא חושב על עצמו. ראש גדול חושב על כולם. על זה מדבר כאן הרב. הוא אומר שהתפילה בבתי כנסיות, לפי... זה כאילו עבודת הפרט ככה. אבל לימוד התורה, הוא אומר, זה בניין הכלל. כיצד, בוא נראה את זה בכתובים, כיצד הוא רוצה ללמד אותנו כמה לימוד ההלכה ולימוד התורה תורם לכלל הרבה יותר מאשר אדם שנכנס לבית הכנסת ומתפלל, או מתפלל בבית. זה, למרות שלמדנו, מוכרח לומר, בסוגיות הקודמות, כמה חשוב להתפלל עם הציבור. וכאן הוא בא לחדש לנו חידוש, שמה שמחזיק את הציבור, זה לא רק התפילות, אלא אורח החיים היהודי, על פי ההלכה, זה מה שמחזיק את עם ישראל. כן, תפילות יכול להיות כן, יכול להיות לא. אבל ההלכה היא ממש מקיימת את עם ישראל לדורותיו, ולכן יש זה ערך כללי, ואתה נהפך מעניין פרטי לעניין, הדבר נהפך לעניין כללי. בוא נראה את זה בכתובים. כן.
אדם יכול להישאר את
הכל,
כל החיים
נורד הפרט? בוודאי, רוב האנשים, אנשים, מה זה אדם כללי? אדם כללי זה אדם אידיאליסט, אדם שלומד תורה בשביל הכלל, מקיים מצוות של הכלל, מתחתן בשביל הכלל, הכל עושה בשביל הכלל. כמה אנשים כאלה יהיה? לא הרבה אנשים. זה נקרא חסידים. אדם כללי זה חסיד. יש צדיקים, אמרך ישראל כולם צדיקים. אבל חסידים, מדרגת אידיאליסט, אין, לצערי נראה, ואין הרבה, אבל זה טבעי ככה. תמיד בכל חברה יש את החבר'ה שהם עובדים את השם ברמה יותר גבוהה, הם מצילים מרוחם על יתר חלקי האומה. כן. אבל בואו נראה את הדברים בתוך הכתובים. איך הרב מסביר לנו? על כן, יסוד העבודה הוא הדבר המאמץ את כלל ישראל בסגולתו העצמי. אני עובד את השם בשביל לחזק את כלל ישראל בסגולתו העצמי, דיינו בטבע שלו, שכל עבודות הפרטיות הן כאיברים אל הגוף הכללי הזה. רק איברים לגוף הכללי. זה לא המהות, זה רק מוסיף פרט זה או פרט אחר. והנה התייחדות ישראל בסגולתו, התייחדות לחבר את ישראל בסגולה שלו, אי אפשר לבוא ביותנו בגלות בייחוד. בגלות אנחנו עם מפוזר ומפורד בין העמים. היחד של הגלות הוא לא קיים, הוא קיים בכוח, אבל בפועל לא. על ידי ההזמנה לשעה לעבודת השם בבית הכנסת, או אפילו במה שמתייחדים פרטים לעסוק בתורה בבית המדרש, זה לא יכול לחזק את היחד שלנו. זה שקבוצת אנשים הולכים לבית הכנסת להתפלל, ועוד קבוצה ועוד קבוצה, זה לא יחזק את היחד שלנו. צריך איזה דבק, לא איזה דבק, נאמר, יש מדרגות בדבקים. הדבק הכי חזק, מה זה? מי יודע איזה דבק הכי חזק אתם מכירים?
פוקסי.
פוקסי, פוקסי. אנחנו צריכים דבק פוקסי כזה לאחד את עם ישראל. זה שיהודים נכנסים לתפילה בבית הכנסת זה גם דבק. אבל זה הדבק הכי חלש, איך קוראים לדבק הזה?
של הילדים, פלסטיק.
פלסטיק, קמח, אני יודע. זה אתה עושה, אתה מדביק פטסה. כן נכנס, לא נכנס לבית הכנסת. זה משהו שיאחד את העם היהודי, אבל משהו חזק. מה יאחד את העם היהודי? בוא נראה. כי אם הדבר העיקרי הוא מה שמאחד את כל העם כולו, והוא במה שכל העם חי חייו הפרטיים הכל על פי דרכה של תורה. לא איזה שעה שאתה מתפלל, או 10 דקות שאתה מתפלל, פה ושם. אלא אתה, כל העם שומר שבת. כל העם אוכל אוכל כשר. כל העם שומר טהרת המשפחה. כל העם יש לו חגים. זה הדבק האמיתי של עם ישראל. זה העניין של דלת אמות של ההלכה. ההלכה או ההליכה של כלל ישראל באותו דרך היא מאחדת את עם ישראל. וההלכות הפרטיות שהן מתלוות בכל דרכי החיים של האדם בחיי היחיד, בחיי הציבור, בחיי המשפחה, הנהגת הבית, המאכלים, המלבושים, רק בזה מתאחד כל עם השם, הגוי כולו, ומתגדלת בסגולתו המיוחדת להיות עם קדוש להשם. חי וקיים ובא לקץ הימים לתכליתו האמיתית. אם כן, אני רוצה לחזור על הרעיון. הוא אומר, זה שמדי פעם יש מסדר המפקד, זה לא מאחד את החיילים. מה מאחד את החיילים? ההווי המשותף. אימונים משותפים, חיים משותפים. אבל זה שפתאום עושים איזה מפקד, זה לא מספיק לאחד את החיילים. אותו למשל, הנמשל לגבי עם ישראל. רק שחיים כל האומה חיה על פי ההלכה, זה מחזק את היחד בעם ישראל. זה מה שרוצה להגיד כאן. לכן אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה, שזה מה שמאחד את עם ישראל. דרך אגב, היום זה לא כבר ניכר, אבל פעם צריך לדעת, יהודי 100-200 שנה היה ניכר בכל מה שהרב אומר כאן. היה ניכר במלבושו, היה ניכר בלכותיו, היה ניכר בשבת, וכאלה דבר אופייני כמעט לכל העם היהודי. הם היו כאן היום בגלל ההשכלה, בגלל שהרבים נטשו מהתורה, אדם יכול להיות יהודי, אבל תשאל אותו במה החיבור שלך לעם ישראל, לא שום דבר. שום דבר. במיוחד בגלות. כמו שאומרים, פתגם כזה, לא רק שישראל שמרו על השבת, השבת שמרה על ישראל. מי ששומר שבת, הוא נשאר יהודי. מי שלא שומר שבת, הוא לא נשאר יהודי. כן, כבר פרט. אבל הכלל שהוא רוצה להגיד כאן, שמה שמחזק את היחד בעם ישראל, חיים, אורח חיים משותף, שכולם ביחד. אספר לכם סיפור שכתב לי פעם נער, אני הייתי במורה בגימנזיה רחביה כאן בירושלים, לפני המון שנים, ופעם ביקשתי הוא מורה ליהדות קראו לזה, ביקשתי מהתלמידים אחרי ימים נוראים, שיכתבו לי חוויות, מה עבר להם בימים נוראים. אז כותב לי נער אחד, אומר לי, כותב לי ככה, החוויה הכי גדולה שעברתי ביום כיפור, שפעם ראשונה הלכתי לבית הכנסת, ראיתי בתפילת כל נדרי, כותב בחיבור, לא הבנתי מה הם אומרים שם, אבל הרגשתי שאני ביחד. באותו רגע חשבתי שאני לא לבד. מאות אלפי, אולי מיליוני יהודים, באותה שעה נמצאים בבתי כנסת ביחד. ועומדים ושומעים את התפילה הזאת שנקראת כל נדרי, שאני לא מבין אותה. זה הרגש אותי מאוד, אומר. זה נתן לי הרגשה של יחד. אני רק אספר סיפור, כן. אבל זה האמת. מה מאחד אותנו? כל העדות, כל הזרמים, כל זה. חוץ מהמהות שלנו שאנחנו יהודים, אם לא אורח חיים משותף, עשה איתנו חסד הקדוש ברוך הוא, ושתל בגלות כמה חכמים גדולי ישראל, שהם לא רק דרשו אלא הם ממשו את העניין הזה. הראשון מכולם זה הרמב״ם. הרמב״ם הוא כתב את משנה תורה, והמשנה תורה הזה הוא כתב, מי שמכיר את המשנה תורה, זה ספר ההלכה של הרמב״ם. לאחד את כל עם ישראל סביב ההלכה. מאלף ועד תא. כולם. אין מי שלא... אתם למדתם את הרמב״ם, חבר'ה? מה, לא למדתם את הרמב״ם? חור בהשכלה, חבר'ה. מי שלא למד רמב״ם, לא, את כולו זה קשה. אבל לפחות דברים נבחרים בתוך הרמב״ם. הרמב״ם מסדר לנו את החיים. מרגע שאדם נולד, עד רגע שהוא נפטר. מרגע שהוא קם בבוקר, עד רגע שהוא קם למחר, 24 שעות. התורה זה סדר חיים. למי שאין תורה, אין לו סדר בחיים. סדר אלוקי הכוונה. זה מה שאומר כאן הרב. הרב אומר, מה שמאחד את עם ישראל, זה באמת אורח החיים המשותף. תפילות זה לא מספיק לאחד את עם ישראל. תפילות זה חיי שעה. לפעמים כן, לפעמים לא. זה כמו אמרנו מסדר. מסדר זה לא מספיק לאחד. החיים המשותפים הם המאחדים. אני הספרתי פעם סיפור שהיה, יש לי ידיד כאן בשכונה, קוראים לו אהרון כהן. הוא היה איש מנהל כאן באמליה, היה איש חינוך, איש ציבור. סיפר לי, הוא תימני במקור שלו. אז הוא סיפר לי את היחד, איך הוא הרגיש את היחד פעם? שהוא פעם היה באיטליה באיזו שליחות, והוא היה צריך לחזור לארץ, ובאופן דחוף, באיזה עניין פרטי, ולא היו מטוסים. באותו לילה מרומא לארץ ישראל, אז אמרו לו, באלעד, תמתין עד הבוקר, בבוקר יבוא מטוס, ייסע לארץ. מה בחוד, הוא צריך לנסוע מהר, מטוס מהר. אמרו, אתה יודע מה, באמצע הלילה נוחת כאן מטוס של גרוזינים. מה שאני אספר לך, מה שאספר לך, נקרא לי בעליית הגרוזינים. זה היה לפני הרבה שנים, אולי 20 שנה, אולי יותר, אני כבר לא זוכר. אבל אנחנו לא מציעים לך לעלות על המטוס הזה. למה? כי הם מדברים גרוזינית, ואתה ישראלי, לא תהיה לכם שפה משותפת, תמתין עוד כמה שעות, תעלה על מטוס, איך אומרים, שאפשר לדבר שם. אבל הוא היה צריך, אלא טוב, אני אעלה על המטוס הגרוזיני. הלאה, הוא נכנס למטוס, הוא סיפר, שמעתי את זה במוזני, הוא רואה באמת מטוס מלא משפחות גרוזיניות יושבים בדרך לארץ ישראל. הצוות הישראלי של הדיילים, הדיילות, לא היה לו שפה עם העולים החדשים, עמדו בפינה ככה. פתאום מישהו שם מהגרוזינים אמר ערבית. מה זה ערבית? מי יודע?
זה הדבר הזה בלילה שעושים ביחד.
ערבית, מה זה? כולם יודעים מה זה, מה זה? תפילת ערבית, או! ואז ראו פתאום את אותו, אמרו, או! אמרו לו, בגרוזית, רמזו לו, או, 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 אה, אתה תהיה חזן. התימני נהפך החזן של הגרוזינים. וקחו את הגברים לקדמת המטוס, אנשים עשו מניין שם, והגרוזינים נותנים שמע ישראל, וכל הגרוזינים אחריו, שמע ישראל, תפילת 18 זה. אז הצוות אומר, אומרת שמצא, מעניין איזה שפה הוא מצא, התימני הזה עם הגרוזינים. אז אמר לי אהרון כהן, אמר לי אותו, תפסתי מה הדבק של עם ישראל. הגרוזינים מצד אחד, שלא יודעים אפילו מילה, והתימני הזה, וכולם מתפללים ביחד. אותו דבר. אז זה מה שהוא רוצה להגיד. רוצה להגיד, מה שמאחד את עם ישראל, כל העדות, זה אורח חיים משותף. זה הדבק של עם ישראל. שכל עם ישראל עושה חגים ביחד. מתפלל ביחד. שבת ביחד. אוכל יהודי ביחד. זה מגלה את העצמיות של עם ישראל. לכן הוא אומר, עדיף לימוד ההלכה שזה קיום המסורת היהודי, מאשר ללכת בבית הכנסת ולהגיד, הנה, אני יצאתי ידי חובתי, אני יהודי, גמרתי. זהו. ואחרי זה עושה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא רוצה להגיד כאן הרב. הוא צודק הרב או לא? צודק, אני שואל אתכם. צודק?
אתה יודע?
בבקשה, כן.
מה
לייחד, לחבר, לקשר, לייחד את עם ישראל, לגלות את עם ישראל, לאחר את עם ישראל. דרך אגב, אותו רעיון כותב הרב במקום אחר, באורות התשובה. יש כאן אורות התשובה. בדיוק אותו רעיון בסגנון אחר. בפרק י"ב, סעיף י"א, מי שיש לו אורות התשובה, צריך לעורר לתשובה גם בשביל קיום האומה. דרך אגב, הדברים האלה כל כך אקטואליים להיום. היום אנחנו נמצאים במצב לא כל כך פשוט, אנחנו קיבוץ גלויות, באים מכל העולם. מה הדבק שלנו כאן, הקיומי? מה, הבורסה שעולה ויורדת? מכבי תל אביב, או ביתר ירושלים? מה יאחד אותנו כאן בארץ ישראל? איזה תרבות, איזה חינוך יאחד אותנו כאן בארץ ישראל? זה שכולם לומדים אנגלית, מתמטיקה, זה מה יכול לאחד אותנו כאומה? גם הערבים לומדים אנגלית ומתמטיקה לבגרות. מה יכול לאחד אותנו כאן כאומה אחרי פיזור כזה גדול של 2000 שנה, ואנחנו באים כאן להתאחד ביחד? מה יאחד אותה? הכיצד? אנחנו צריכים להיות אגודים ביחד לדורות. לא רק הדור הזה. כל הדורות, כל הדורות שהיו וכל הדורות שיהיו. צריכים להתחבר לעם ישראל לדורותיו. אבל איך עושים את זה? האגד הרוחני שלנו צריך ופרנסה. דרך אגב, זה כלל גדול. כל יחד צריך לפרנס אותו. דוגמה משפחה. זה שחיים ביחד זה לא מספיק. צריך את היחד הזה לפרנס אותו. לחזק אותו. לעבוד עליו. להתאמץ. אם זה לפרגן איש לרעהו, להתייחס איש לרעהו, לדבר איש לרעהו, וכל הדברים. מי שלא מבין, מי שחושב שהיחד זה דבר מובן מאליו, הוא יתאכזב מהר מאוד. היחד הוא לא מובן מאליו, צריך לעבודה גדולה מאוד לחיות ביחד. אני אומר ברמה המשפחתית, על אחת כמה וכמה ברמה הלאומית צריך לפרנס אותו. מהי פרנסתו של היחד בעם ישראל? הוא אורח החיים, תראו כמעט מילה מילה, הוא מהלכי הדעות המשותפים. שכל עם ישראל שומר כשרות ומאחד אותו. שכל עם ישראל יש לו פסח, ויש לו יום כיפור, ויש לו שבת, ויש לו אותה תורה, ויש לו אותה הלכה, זה מאחד אותו. זה היחד, זה הדבק שלנו, של עם ישראל. כשמחזיקים אותם הדרכים והמחשבות, הרי התיומת האחדותית קיימת עם מוסיפה כוח לאחדות הגזע ויתר מיני סימני האחדות. וכשאתה מחזיק אותה, הכל משותף, אז זה מחזק. דוגמה, פרשת שבוע. מי יודע מה פרשת שבוע? בלק. עכשיו, עם שלם, תשימו לב, עם שלם מדבר על אותו שבוע על מי? על בלק. על בלם או על בלק? על מה מדבר? על שניהם. איזה דבק. אתמול היינו בבדולח אתמול, בגוש עציון, בגוש קטיף. כל מהבוקר עד הערב, כולם מדברים פרשת שבוע, פרשת שבוע, פרשת שבוע, פרשת שבוע. התושבים המקומיים, אלה הגיבורים שישבים, ישנים שם. הבחורים, תלמידים שבאו מרחוק ומקרוב וכל זה. כל רב שקם אומר פרשת שבוע. וכולם איתו באותו ראש. אבל זה אומר דוגמה של ציבור. אבל עם שלם לומד פרשת שבוע. אלפי שנים, ולא רק... על פרשת שבוע, כל שבוע מאחדת את מי? את כל העם סביב פרשת שבוע. נתן רק דוגמה לדבר. אורח חיים משותף. הפרנסה, התזונה, התרבותית, הרוחנית, המחשבה, הדיבורים, על מה? מדברים על פרשת שבוע. כל אחד ברמה שלו. אחד הדברים המופלאים, שכל אחד יכול למצוא פרשה מה שהוא רוצה. ילדים, אבא יושב עם, איך אני ראיתי, ממש מפליא לראות אבא יושב עם הילד שלו, והילד פותח מהבית ספר גיליון פרשת שבוע, ומתחילים לדבר, ואומר לו אבא שאלות, וזה אומר לתשובות, וזה, וגם ילדים קטנים, לא יודעים עוד, בקושי יודעים לקרוא. וחכמים, זקנים, ונשים, וגברים, וכולם עוסקים פרשת שבוע. זה דבק, זה מאחד את כולם. בשולחן שבת יושבים, כל המשפחה, כל הגילים, כל זה. נו, מה אתם רואים על פרשת שבוע? מעניין. אז הילד בכיתה א' אומר את מה שהוא אומר, והילד בכיתה ח' אומר את מה שהוא אומר, והבן מהצבא אומר מה שהוא אומר, והאמא מוסיפה פה, והאבא שם, ו... וכבר שיחה משפחתית שמאחדת את כולם, על מה? פרשת שבוע. אבל ככה זה כל עם ישראל. לדעת השם זה יהיה ככה. אז זה מה שהרב רוצה להגיד כאן. אורח חיים משותף. מהלך דעות משותפים. כולם עוסקים באותם נושאים. זה מאחד את עם ישראל. אבל בחלישות הרוחניות, אם יש חולשה רוחנית ואין פרנסה תרבותית רוחנית שמאחדת את החברה, הפירוד הרוחני מתגבר. והאחדות המקרית של הגזע והעניינים החיצוניים לא יצרו כוח לאגד את הפירודים הרבים שהחיים בתנאיהם החיצוניים והפנים מפרידים. חיי העולם הזה גורים הרבה פירודים, הרבה מחלוקות, הרבה בעיות, הרבה... אפילו שני אחים שיש להם שותפות, והם אחים. כל מה שמצליחים, הכל בסדר. ברגע שהם לא מצליחים, מפסידים, וואה, איזה מתחים, איזה פירודי. אתה השם, הוא השם, זה השם, זה השם. אותו דבר האומה. פעם חשבנו שהאינטרסים המשותפים של עם ישראל, הם ילכדו את העם. ואין לך אינטרס יותר גדול ממלחמה. מלחמת קיום. נכון או לא? נכון? היום המלחמה גורמת לפירוד, לצערנו. ולאחדות, למה? כי זה אחדות על רקע אינטרס, לא אידיאל. לא איזה רוח מאחדת. לא נשמה מאחדת. מלחמת שלום הגליל. אלה נלחמו בלבנון, ואלה נלחמו בהם, נגד אלה שנלחמו בכיכרות. היינו קרואים בשני חלקים, או בלבנון שהיה אחרי. אלה נלחמו בתוך לבנון, כולל הבן שלי, עם הטנקים וכל זה, ואלה עשו הפגנות נגד אלה שבלבנון, לך, איפה האחדות, איפה היחד? רואים שאינטרס זה לא יכול לאחד לאורך ימים. אינטרס משותף. אלא מה כן יכול לאחד? תרבות משותפת, אורח חיים משותף, רוח משותפת. זה מובן. זה דברים של הרב כאן באורות התשובה. בדיוק מתאים לכאן. אז הוא אומר, מה מאחד את העם לדורותיו? ההלכה. זה שנכנסים רק לבית כנסת, זה כאילו הדבר היחיד שמאחד, זה לא מספיק. לא שהוא שולל את זה, אבל זה לא מספיק. לכן, אין לו להקדוש ברוך הוא מיום שחרב בית המקדש, בשביל לאחד את עם ישראל אל הדלת אמות של הלכה, זה מה שמאחד את עם ישראל. כן.
האם יש משהו רוחני שמאחד את עם ישראל?
ודאי, יש לו נשמה לעם ישראל. אמנם נשמה זה לסוג הדברים שלא רואים אותם פיזית, אבל ודאי ודאי. כמו שלאדם יש נשמה והיא מאחדת את כל עברי הגוף, וכל כוחות הגוף, וכל... הנשמה היא מאחדת. אותו דבר גם האומה. העם היהודי יש לו נשמה שהיא המאחדת כל האומה, כל הזרמים, כל המפלגות, כל הדורות, כל הדעות. זה שייך לדבר אלוקי. ויפח באפם נשמת חיים, באדם הראשון, גם הוא נפח נשמה בעם היהודי, עם זו יצרתי לי תהילתי, יספר. יצירה אלוקית מיוחד נשמה יהודית. זה לא מסוג הדברים שרואים אותם פיזית. אבל זה קיים בעם היהודי, והנשמה של כל אחד מאיתנו היא פרט מתוך הנשמה הגדולה הזאת שנקראת הנשמה של העם היהודי. כן, בבקשה.
כמה שזכרו לנו, המנהיגים הראשונים של המדינה הזאת מאוד אהבו מצעדים.
אני לא שומע.
המנהיגים הראשונים של המדינה הזאת מאוד אהבו מצעדים. אתה אמרת שמצעד של צבא...
המנהיגים הראשונים, שמעתי רק את המילה המנהיגים הראשונים.
כמו בגין, כמו בן גוריון.
אז מה הם?
מצעדים, מצעדים.
מצעדים,
אמרו
מצעדים.
מצעדים
של צבא. מתעדים. מצעדים. צעדות. מצעדים, כן.
זה עם ישראל, זה עם של המצעדים. קיצור, האיש הישראלי הם מאוד...
המצעד זה עניין של פטריוטיות. אני רוצה להגיד שעד תקופה מסוימת היה אדם גאה להיות פטריוט. אתה יודע מה זה פטריוט? מה זה פטריוט? אדם שהוא אומר, עם ישראל, פטריוט. וזה מתבטא בסמלים הפטריוטיזם. דגל. איפה יש? היה פעם את הדגל, לקחו את הדגל. מה, ימשיכו להיות פטריוטים? באמריקה רוצים לחזק את הפטריוטיזם, אז שמים דגל אמריקאי בכל כיתה, לחנך את הילדים מילדות, אתה פטריוט. אחד הביטויים לפטריוטיזם זה היה המצעדים הצבאיים האלה. שהעם היה יוצא בהמוניו לרחובות, והעם מקבל, ואני זוכר בילדותי את הדבר הזה בצעירותי. היום פטריוט כפיים, איזה התלהבות, איזה שמחה. לראות את הטנקים, את החיילים, את החיילות, את הג'יפים, את הסיירות, את השמאלים. היום אחד לא יודע איך זה התחיל, אבל עובדה, אמרו, לא צריך מצעדים, לא צריך... למה? לא, זה, זה שוביניזם, זה זה, זה חבל, וזה נראה... היה מי שהשתכנע שאולי באמת צודקים, הפסיקו עם המצעדים האלה. אבל האמת, זה מראה שהפטריוטיזם, כערך לאומי, הוא צנח, ירד. אנשים אומרים, זה כבר לא מעניין אותם. מה כן מעניין? מה מעניין? מעניין, מעניין, דברים פרטיים יותר, לא הפטריוטיזם. אז זה לא בלב, זה לא באותה רמה שהיה פעם. אתה מבין? אבל מה? זה יחזור הדבר, בוודאי, אנחנו כרגע נמצאים בתקופה לא פשוטה, שלא רק הפטריוטריזם, לצערי הרב הוא ירד, אפילו דברים פשוטים, כמו יחס למולדת, לארץ, מישהו שמע לאחרונה את המילה מולדת? שיעורי מולדת יש. שמעת, מישהו שמע פעם את המילה מולדת? איפה שמעת את זה?
בכיתה א',
שמעת את המילה מולדת. אפילו המילה מולדת. אף מילה אזכיר לפעמים, כמו זה, מולדת? מה זה מולדת?
יום הולדת.
יום הולדת. כשאתה אומר מולדת, אתה יודע מה אתה מתכוון כבר, מה זה מולדת? או יום הולדת אולי. יש אתה אומר. לך תדע איפה המולדת שלך. אני יודע איפה המולדת שלנו. אתה בטוח שבעמק ישראל? אני לא בטוח, כי עמק ישראל, חלקים גדולים זה אדמה ערבית.
יש שם מושב שנקרא מולדת.
יש שם... מושב מולדת, אני מכיר את המולדת. מושב מולדת, באמת ששינו לאחרונה את השם שלו. נדמה לי ככה.
גם הם כבר לא
פתרו. הייתה פעם תנועה פוליטית, קראו לה גם מלי מולדת או משהו כזה. השם מעניין, מהתנך. כל זה מראה שהפטריוטיזם הולך ויורד. הולך ויורד. למה? כי הפרטיות תופסת מקום גדול. אדם חושב הרבה על עצמו, על ההצלחה שלו, על החיים שלו, על הפרנסה שלו, הדברים האלה. הדבר הכללי, המולדת, זה כבר לא בראש. לכן ביטלו את ה... זה לא במקרה. זה ביטוי לחולשה... בערכים הלאומיים שלנו. ובאמת צריך לחזק, לא רק כאופן חיצוני, מצעדים או דגלים או דברים, זה עניין חינוכי. זה לחנך את העם, מה זה מולדת, מה זה ארץ ישראל, מה זה גוש קטיף. ברגע שהופכים את מתיישבי גוש קטיף למה שלאויבי העם חס ושלום, אז מה אתה מחפש פטריוטיזם? איפה תמצא דבר כזה? זה לא, אתה מבין? אבל העם יחזור בתשובה. אני בדקתי את זה לפי האינטרנט, כולם יחזרו בתשובה, וזה דבר מאוד מעניין. איפה שאתה מוצא שאנשים שווים לשורשים, שם אהבת ארץ ישראל, שם הפטריוטיזם באמת מתגלה. איפה שיש התנתקות מהשורשים, שם הכל מתייבש. מבחינת ערכים פטריוטיזם. עוד שאלות? יש לכם שאלות? אז בואו נמשיך קצת בפירוש של הרב. אבל סגולתם הפרטית של ישראל תהיה ניכרת ומצוינת רק בזה שכל עם השם מתנהג בכל דרכי חייהם על פי תורת השם. זאת אומרת, זה לא יכול להיות שהתורה תהיה נחלת בודדים או זרמים או מפלגות או משהו כזה, אלא התורה ניתנה לכל עם ישראל במעמד הר סיני, והיא נחלתו של כל עם ישראל. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, כל הקהילה, כל העם היהודי. זה מה שצריך להיות, זה מה שיהיה בסופו של דבר. והם מתאחדים בזה בהתאחדות נפלאה, דווקא על ידי דרכי החיים משותפים, דווקא על ידי התורה. רק בדבר הלכה שמאחד כל העם בכל דרכי חייהם, ומקשרם במעלות קדושות ומידות המצוינות של ישראל, וזה בא גם כן על מכונה, התכלית של בתי כנסיות ובתי מדרשות המאחדת. זאת אומרת, רק ללכת לתפילה ותו לא, זה לא מספיק. אבל אורח חיים יהודי, זה מאחד את עם ישראל. והתפילה זה חלק מזה. כי התורה והתפילה נותנות פריין להתנהג על פי דרכה של תורה, באהבת השם ויראתו בכל דרכי החיים, ודרכי החיים הם המאחדים את כל הכלל כולו. דווקא דרכי החיים, ראינו אורח החיים, דלת אמון, באופן שישלב החפץ העליון הבא מכלל עם השם. על כן אוהב השם את השערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. זאת היא הסיבה. כי בתי ההלכה היא המאחדת את עם ישראל. דרך אגב, היה עוד חכם גדול מאוד, מרן קארו, רבי יוסף קארו, זכר צדיק לברכה, שעם ישראל התאחד סביב השולחן ערוך שלו. וכשאתה אומר שולחן ערוך, זה לא משנה, זה יכול להיות ספרדי או אשכנזי, או שולחן ערוך, אין מה להתווכח. זהו. מאחד את כולנו. מאוד מעניין. גם נס עשה לנו הקדוש ברוך. ובדור האחרון המשנה ברורה, גם כן, חפץ חיים. המשנה ברורה, אין מה, המשנה ברורה, העם קיבל אותו. משנה ברורה. זאת אומרת, בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא שתה על אנשים שהם פסקו הלכה, כתבו הלכה לכלל ישראל. בכל מקום שהם, וזה יחד את עם ישראל. זה ממש היה קרש הצלה לעם ישראל. תראו לכם שכל אחד היה הולך בהלכה אחרת. וזה מאחד. אבל, כן.
היום יש משהו מאחד?
ודאי. מה זה היום? היום התורה, היום, כל בית מדרש, שלא עם חסידים, מתנגד, קוקניק, שסניק, מפדלניק, מה יש עוד היום? פקפקפיק, כזה, לא משנה. מה לומדים? ש"ס, שולחן ערוך, רמב״ם. זה לא בית מדרש, זה לא פסלו את הרמב״ם, או פסלו את השולחן ערוך או משהו. כולם, זה מאחד את כולם. זה היופי, באמת, במכון ניר, אתה יכול להביא כאן לפני פעם, תלמיד חכם, גדול מציבור מהאדם, רב חרדי, נותן שיעור, כולם נדלקים. רגע, אבל הוא חרדי, אז מה? אז מה אם הוא חרדי? הוא לומד, למד תורה. למד הלכה. הרב וייס, מבושר וייס, היית כאן בשורים דרכה. הוא, כולם קרה כמו מגנט. אז מה? לומדים הלכה, וטוב לחסידים ולמתנגדים ולקופניקים כאלה.
נגיד חוץ מהירקות יוסף, יש ספר שאדם פשוט יכול לפתוח?
ודאי, הרבה ספרים, אתה... אתה יודע מה, אני אביא אותך לארון הספרים. יש לך קיצור שולחן ארוך. למה לא?
לא ברור כל כך.
קיצור, מישהו כאן פתר פעם קיצור שולחן ארוך?
שבת, אדם יכול...
פשוט, למה? אתה לא קרא, אבל יש לך בעיה במקרא. אז זה דבר פשוט.
זה לא כל כך פשוט.
למה?
למה? כי הספרדי יכול לשים בכלי ראשון, והאשכנזי לא יכול לשים בכלי ראשון, אני יכול לכל קטניות, אני לא יכול לכל
קטניות. אתה דבר על פרטים, יש פרטים, אתה לברר, אבל ככלל אפשר לקרוא מקור חיים של הרב הלוי,
זכר צדיק לברכה.
מה זה, כולם קוראים, ילדים, בתי ספר, כולם קוראים את ההלכה. צור שולחן ערוך, מקור חיים. לא ספרים שכל הזמן יוצאים כמעט, כל יום יוצאים ספרים. כן.
שאלה, עם מתאחד אולי רעיונות סביב עקרונות של צריך להיות ביחד, צריך לקיים את התורה.
שאלה איך, זה מה שהוא אומר.
אולי הבעיה היא שההלכה, הדקדוקי דקדוקים, מפריע לאדם להתעסק ברעיון הכללי, מוצא את עצמו
להתעסק בפרטים. זה נכון. מה שאתה אומר, אם אתה עוסק רק בפרטים, זה השני לגלות באמת. אז לאדם שהוא חי כבר בארץ קשה לו, הוא רוצה מה עומד מאחורי כל זה? מה מדביק את כל זה? אתה צודק. לכן הוא ידבר על זה בהמשך, זה כתוב מאז שנחרב בית המקדש. מה לפני שנחרב בית המקדש? דיברנו על זה בשיעור הקודם. זאת אומרת, באמת, הגלות... היינו מבחינת שלד רק עוסקים בפרטים, מה לעשות? לא למה לעשות, אלא מה לעשות. לא מה האידיאולוגיה, מה הרעיון, מה המחשבה, אלא הפרקטיקה, המעשה, זה מה שעניין אותו. בדור שלנו הוא זקוק מאוד, כאוויר לנשימה, גם להזדהות עם מה שהוא עושה, להבין את מה שהוא עושה, להבין את השורש שבדברים. זה הדור שלנו. בחסידות עסקו בזה, במה שאתה מעלה כרגע, מי שמכיר את הספרים של חב"ד קצת, ונחם מברסלב, עיקותי מאורן, אז הוא לוקח את ההלכה, והוא מגלה לנו את הפנימיות שבה דברים, את הרעיונות הפנימיים, שמסתתר בכל דבר ודבר. הדור שלנו מאוד זקוק להבין את הדברים, לא רק לעשות את הדברים, גם להבין את הדברים. אתה צודק בעניין. אז זה דור התחייה. אנחנו בהתחלת הדרך בעניין הזה. לחבר את הצד ההלכתי לצד הפנימי שבה. לא רק הצד השכלי ההגיוני, אלא גם יש איזה דברים עמוקים מאוד בכל העניין. נחזור לעניין שלנו. אוהב השם את השערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. ועל ידי אותן השערים אנו מכירים ערך הבתי כנסיות ובתי מדרשות. ויותר צריך זירוז ערך הבתי כנסיות שמיוחדים לתפילה, שלא יחשבו רק כדבר מיוחד לעבודת השם, רק בשעת כניסתם בהם. כמו שאמרנו בשיעור הקודם, שיש כאלה שהם דתיים עם סטופר. אומרים, יש תפילה עכשיו הולכים בית הכנסת, עכשיו אני דתי. גמרתי את התפילה, אני בן אדם לרגיל. אני לא אומר שהוא מוציא את הכיפה, מלך. אבל ההתנהגות שלו, הוא חושב שהדתיות מסתמצמת רק בתפילה. זה לא נכון. בכל דרכיך דהו. כל החיים זה צריך להיות. אז לכן הוא אומר את מה שהוא אומר. שלא יחשיבו רק דבר מיוחד לעבודת השם רק בשעת כניסתם בהם. כי אם ייתן פרי בכל יתר חלקי החיים. כמו שאמרנו. כל דרכיך דהו, והנה כל זה, כל זמן, סליחה, והנה כל זמן שהיה בית המקדש קיים, היה הוא התל שהכל פונים אליו, תלפיות, לאחד את כלל ישראל באחדות נפלאה ובקדושה העליונה. אבל מיום שחרב בית המקדש, אין לנו שום דבר שיאגד את הכלל. בית המקדש היה לב האומה. שלוש פעמים בשנה היינו עולים לרגל כל עם ישראל, והיו מתאחדים במקום הזה בזמן ובמקום, והיו שואבים מהמקום הזה עוצמה רוחנית, טהרה וקדושה, אבל נחרב בית המקדש. אז מה יהיה? מה יאחד? אבל מיום שחרב בית המקדש אין לנו שום דבר שיאגד את הכלל. לא על ידי אגודה חיצונית, כי אם אגודה פנימית חיה וקדושה כדוגמת בית המקדש שנקרא בית חיינו, שהיה מאגד את כלל ישראל, לא אגד גופני בלבד, כי אם אגד רוחני מוסרי בהשתבותם, בדעות, במידות קדושות באור השם. כי אם דבר הלכה, זה מה שנשאר לנו. מה שנשאר לנו לאחד את כולנו זה אורח החיים המשותף, הדלת אמות של ההלכה, שמקפת את כל החיים הפנימיים ועושה רושם חזק על ידי השתבות המעשית של המנהגים הטובים בכל הליכות החיים, שזה מביא לתכלית החפץ הנשגב שיוצא מכלל ישראל כולו. כן, דלת אמות של ההלכה מאחד את עם ישראל בגלות, מאחד את עם ישראל גם היום, ויאחד את עם ישראל בוודאי ובוודאי בעתיד. ועל כן התפילה שביארנו שיקרא נוסדה לרומם הכוח המוסרי הכללי שהוא תכלית כל החמודות, כשם שהיא עיקרית להיות עם הציבור בשביל זאת ההכרה, כן היא ראויה להיות במקום שמחתכים שם הלכות, דיין מקום שלומדים תורה, שהן הנה הליכות החיים לכל קהל עם השם, להשוותם יחד, לעשותם לגוי קדוש אחד בארץ חטיבה אחת בעולם. יישר כוח, תודה רבה.